הלילה פורסם כי נרשמה פריצת דרך משמעותית במאבק במחלת האיידס. מנהל התרופות והמזון האמריקני, ה-FDA, אישר אתמול זריקה ארוכת טווח למניעת הדבקה בנגיף ה-HIV. הזריקה אמורה לשמש חלופה לגלולות הפרפ היומיות. ידיעה על כך מפרסם אתר החדשות ויינט. הזריקה, אפריטוד שמה, ניתנת למטופלים אחת לחודשיים ונמסר כי היא מונעת בשיעור גבוה מאוד את הסיכון להידבק בנגיף. אזרח בריטי שהגיע לישראל לבקר את בן זוגו הערבי עוכב בשבוע שעבר ביציאה מהארץ לבידוק ביטחוני שערך לא פחות משלוש שעות וחצי. כך פורסם אתמול באתר עיתון הארץ. האזרח גרג ברד הוא בן זוגו של א', צעיר ערבי שמתגורר ביישוב יהודי קטן בצפון. עד כה, במהלך השנתיים שבהן הם בני הזוג בקשר, הם נפגשו רק בחול, וזו הפעם הראשונה בה ברד הגיע לישראל. לדבריו, במהלך כל שעות הבידוק לא ניתן לו ללכת לשירותים או לשתות מים לאף שביקש פעם אחר פעם. במהלך התשאול המטריד, ברד נאלץ לפרק את מזוודתו ואף נדרש להשיל את מכנסיו. מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה על הבידוק המשפיל והנבזי, הבידוק הביטחוני הוא טכנולוגי, בעיקרו ללא הבדל מין או מגדר. בהתקבל התראה היא נבדקת ואנו מצרים על זמן הבדיקה ותחושת הנוסע. הרשויות בקטר החרימו מחנויות במדינה צעצועים לילדים בצבעי הקשת משום שהם מה שהם מכנים מנוגדים לערכי האסלאם. דיווח על כך התפרסם בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. משרד המסחר והתעשייה במדינה המפרצית לא ציין במפורש את התנגדותו לצבעי הקשת הלהט"בית, אך חלק מהצעצועים שהוחרמו היו בצבעים הדומים מאוד לדגל הגאווה. בהצהרה שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית של קטר, Q&A, נכתב כי, וזה ציטוט, המשרד קורא לכל האזרחים והתושבים לדווח על כל מוצר הנושא סמל, לוגו או עיצוב המנוגדים למסורת שלנו. כך בקטר, ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
מיזם מבורך, חייבים לומר שכל עניינו הכשרה של הקהילה הטרנסית לעבודה בהייטק. המיזם הזה כבר הכשיר קבוצה ראשונה וכעת עומדות לצאת לדרך קבוצות נוספות. במסגרת התוכנית הזאת, המיזם, המשתתפים והמשתתפות בו רוכשים כלים בסיסיים לעבודה בהייטק, אבל כלים שגם יוכלו לשמש אותם לא רק בהייטק אלא גם בתחומי עבודה נוספים. נמרוד אלדג הוא מנהל מוצר בכיר במייקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח, והוא גם מי שיזם את התוכנית, והוא גם הרוח החיה מאחוריה ומאחורי הפעלתה. אנחנו נספר לכם עוד שבעבר נמרוד עבד בסייבר ריזן, שם, עוד מעט הוא יסביר לנו מה זה הגוף הזה, שם הוא הכיר קולגה מארצות הברית שעברה התאמה מגדרית במהלך עבודתה, והמפגש עם הסיפור שלה שימש לו בעצם השראה ליציאה לפעולה הזאת למען הקהילה הטרנסית. שלום נמרוד.
שלום,
צהריים
טובים, שמח להיות פה.
גם לך, גם אנחנו שמחים שאתה איתנו. לפני שניכנס ככה לעומק התוכנית, אני שאלה כללית כזאת, תקן אותי אם אני טועה בהתרשמות שלי. אני אשאל את זה, אתה יודע מה? מה יש בו בעולם ההייטק שהוא נראה לפחות למתבוננים מהצד שהוא פתוח יותר, מכיל יותר, מיטיב יותר עם חברי וחברות הקהילה הטרנסית? אני טועה או אני טועה מאוד, או לא טועה בכלל?
לא, אני חושב שאתה צודק לגמרי. אני חושב שבהייטק יש דגש מאוד גדול על חדשנות, על חשיבה מחוץ לקופסה, על לנקות רעשים ולהסתכל איפה קיים פוטנציאל, והגישה הזאת וצורת המחשבה הזו היא בעצם הבסיס כן לקבלה ולהכלה של אוכלוסיות שונות, ובעצם מתן דגש לגיוון ולהכללה בחברות. אני רואה אצלנו במייקרוסופט לדוגמה כמה הנושא הזה הוא ממש בליבת העשייה. כלומר, החברה מבינה שהון אנושי שהוא מגוון, שהוא שונה, שמגיע מרקעים שונים, יביא משהו שהוא חדש, יעזור לשבור קונספציות או תפיסות מחשבה מקובעות, ובעצם להצעיד את הארגון קדימה. הארגון מבין שבעצם הון אנושי מגוון זה אינטרס עסקי, מעבר גם לאיזושהי אחריות, אני חושב, של כל תעשיית הייטק, במתן איזושהי דוגמה לכלל התעשיות, ולבוא ולהגיד שהון אנושי מגוון הוא חשוב, והוא ווין ווין בעצם לכולם. כלומר, כולם זוכים את זה, גם המעסיקים וגם העובדים שמעסיקים אותם ונותנים להם בעצם את ההזדמנות הזאת להשתלב.
יפה, אז הרציונל הזה אכן הסברת אותו היטב, ואני רוצה אם כך להתחיל אולי בחלק האישי של המיזם, החלק שלך והנקודת ההשראה. סיפרתי שבעצם פגשת קולגה שעברה התאמה מגדרית במהלך העבודה שלה, וזה ככה הדליק אצלך המון מוטיבים שגרמו לך ליזום את המיזם. ספר קצת על המפגש עם אותה קולגה.
אז למעשה אני ברמה האישית שלי מעורב מאוד בקהילה כבר שנים ארוכות, בפרויקטים שונים מכל הסוגים. ובאמת אני עד לפני כשנה וחצי עבדתי בחברה שנקראת CyberEason, שגם יושבת פה בתל אביב, והיא גם בתחום הסייבר והבטחת מידע. ועבדתי על איזשהו פרויקט, ואחת העובדות שעבדה איתי על זה היא בעצם בחורה בשם דני, דניאל מארצות הברית, שבעצם עובדת בסניף של CyberEason בבוסטון, ו... התחברנו מיד, היה לנו קליק מיידי, הרגשתי שאני לומד ממנה המון ושהיא נותנת לי המון השראה, ולמעשה מתוך האינטראקציה הזאת וגם מלשמוע את הסיפור שלה שהיא עברה באמת תהליך הגדרה, תהליך התאמה מגדרית בזמן בעצם העבודה שלה בסייבריזן והקשיים וההתלבטויות ואתגרים שהיו לה באופן אישי עם התהליך הזה, בעצם מניע אצלי ככה כמה גלגלים במוח וגרם לי לשאול את עצמי איך זה שאני כבר לא מעט שנים בהייטק, וזה בעצם פעם ראשונה שאני פוגש אישה טרנסית בהייטק, ויש לי בעצם את האינטראקציה הזאת. וככה קצת חפרתי ובדקתי, ובעצם הבנתי שבפני הקהילה הטרנסית יש קשיי תעסוקה רבים, לא רק בהייטק, ושאם זו מציאות שרוצים לשנות, אז צריך להיות פרואקטיביים לגביה, ובאמת מתוך המקום הזה נולד טרנספוז, כאשר באמת המטרה, כפי שציינת, היא לתת איזושהי דריסת רגל בעולם ההייטק, כלים ראשונים, ידע ראשוני וקשרים, כדי בעצם לפתוח את הדלת הזאת קצת יותר רחב עבור הקהילה, ולאפשר באמת השתלבות מוצלחת בתחום הזה.
כן, ואז באת אל המנהלים שלך עם תוכנית מוכנה, מסודרת, או שאמרת, זה מה שלדעתי אנחנו צריכים לעשות, בואו נעשה תוכנית.
אז זה היה תהליך, אנחנו גם עבדנו עם כמה וכמה ארגונים בקהילה הגאה, לדוגמת מעברים ופרויקט גילה והמרכז הגאה. קודם כל באמת כדי להבין מה נחוץ, היה שם באמת איזשהו תהליך להבין איך אנחנו מנגישים את התוכן הזה, ומה בעצם החוסרים או הקשיים שאנחנו יכולים לעזור לגשר עליהם. ובאמת מתוך זה נולדה איזשהו קוריקולום, כלומר איזושהי תוכנית למידה, שמכילה בעצם את כל ההכשרות הבסיסיות שדורשות, הכלים הבסיסיים שנחוצים כדי לעבוד בהייטק. החל מבכלל עבודה בסביבה ממוחשבת, ומה זה בכלל הייטק, איך חברת הייטק נראית, איזה תפקידים יש בה, מה מניע אותה וכן הלאה, דרך תוכנות עיקריות שמשתמשים בהם, איך כותבים מסמכים רשמיים, איך מייצרים מצגות אפקטיביות, איך מתקשרים באנגלית עסקית, ועוד ועוד, והרבה מאוד, ושמנו על זה דגש מאוד גדול, כישורי חיפוש עבודה, איך לכתוב קורות חיים בצורה אפקטיבית, איך לעבור רעיון בצורה טובה, איך לתחזק פרופיל לינקדאין ולייצר רשת קשרים, שזה דבר מאוד חשוב בהייטק באמת כדי להתקדם ולפתוח הזדמנויות נוספות. אז באמת כל התכנים האלה ביחד הם פרי עבודה מאומצת שלקח לנו לא מעט זמן לעשות, ובאמת במהלך העבודה על יצירת התוכנית הזאת עברתי מסייבריזן למייקרוסופט, ורתמתי למעשה את שתי החברות, שאני חייב להגיד ששתיהן התנפלו על זה ישר, כלומר אמרו איך שאנחנו יכולות לעזור ומה שאנחנו יכולות לעשות כדי לקדם את זה, אנחנו בעניין. ויותר מזה אציין את המתנדבים משתי החברות האלה, שבאמת נתנו מעצמם ועשו מעל ומעבר כדי בעצם להעביר את כל ההכשרות האלה.
האם כל מי שפנה בעצם התקבל לקורס, או שעשיתם איזשהו סינון בכל זאת של התאמות בסיסיות לאותו קורס בסיסי?
בדיוק, זו שאלה מצוינת, וגם חלק מהלקחים ככה שהפקנו, והתהליך השיפור שאנחנו עושים לאחר סיום המחזור הראשון, הוא באמת להבין שהמחזור הראשון היה איזשהו, אתה יודע, יציאה אל העולם, בדיוק, אז לא עשינו איזשהו תהליך סינון יותר מדי מעמיק, ואנחנו גם ידענו שפשוט, מה שנקרא, מכוח האינרציה, או מאיך שדברים זזים, יהיו משתתפים ומועמדים שיתחילו ויחליטו באיזשהו שלב שזה לא עבורם. אבל לא רצינו להגביל, ובאמת רצינו דווקא לא לעשות איזושהי תוכנית לאנשים או לנשים שהם כבר, אתה יודע, כפסע מלעבוד בהייטק, רק חסר להם הקורות חיים הקצת יותר טובים, או את האיש קשר הזה, אלא דווקא לאלה שאין להם את ההשכלה הרלוונטית, שלא שירתו ביחידות טכנולוגיות, שאין להם את רשת הקשרים הזו, ושלמעשה אפילו את הידע הבסיסי הזה, הם לא היה להם את ההזדמנות או את המקום לרכוש, שזה בסופו של דבר חלקים מאוד גדולים מהקהילה הטרנסית, שבשל התהליכים שהם עוברים והקשיים והמורכבות מתוקף הזהות המגדרית שלהם, לעתים זה בא על חשבון היכולת שלהם להשיג את ההשכלה הרלוונטית או את הניסיון הרלוונטי, ולכן באמת יצרנו משהו שהוא מאוד בסיסי וראשוני כדי לאפשר את דריסת הרגל הזו.
איזה עוד תמריצים או תמיכות אתם מציעים לאותם אלה שכבר התקבלו והתקבלו לקורס הזה?
אני חושב שהכוח העיקרי הוא באמת החשיפה. אני חושב שנטוורקינג הוא באמת היכולת לייצר רשת של קשרים עם אנשים שעובדים בהייטק, בין אם זה מגייסות במשאבי אנוש, או מתכנתים, או אנליסטים, או מנהלי מוצר כמוני, יש לזה אימפקט עצום, לבוא ולהציג את עצמך, ושיש מישהו בתוך החברות שמכיר אותך, ויודע את היכולת שלך, ואת הקסם האישי שלך, הוא מאוד יכול לספר לחברה, ובעצם להסביר מה היה ערך מלהעסיק אותך, או אותך כמועמדים. מה שאני חושב גם יכול טיפה לעזור להתגבר על הבייס, בעצם על ההטייה המובנית שיש בהרבה מאוד תהליכי גיוס, גם בהייטק וגם מחוץ להייטק. תהליך הגיוס לקהילה הטרנסית זה תהליך מאוד מורכב מכל הבחינות, אז לעזור להם להגיע יותר מוכנים לזה, פלוס הרשת קשרים, האנשים ש תומכים בהם ומעודדים אותם ועוזרים להם מה שנקרא מבפנים, אני חושב שזה הכוח המניע העיקרי של התוכנית והתמריץ הגדול ללמה התוכנית הזאת באמת עובדת. ולראיה, יש לנו כבר כמה וכמה סיפורי הצלחה על בוגרים שהשתלבו.
זאת באמת הייתה השאלה הבאה, כמה באמת השתלבו?
כן, אז בערך כבר כ-40% מהבוגרים שלנו הצליחו להשתלב בחברות, 4 בוגרים מתוך 11 של המחזור הראשון. יש לנו 2 בוגרים מדהימים, אחת עובדת בסטארט-אפ בתחום השיווק והמחירות, אחד עובד בחברת סייבר גדולה, שניהם בתחום ה-HR, הם עוזרים בעצם לעשות...
משאבי אנוש.
בדיוק, בתחום משאבי האנוש עוזרים לעשות קישור ותיאום, ובעצם מסייעים לגופים שם לעבוד בצורה יותר אפקטיבית. בוגר אחר שלנו התקבל לחברה לתפקיד של NOC, Network Operating Center, בעצם המרכז שאחראי על כל ניהול הרשת והשרתים של הארגון, הוא קיבל שם הכשרה ממש מאפס ותמכו בו וליוו אותו בצורה מדהימה. ויש לנו גם בוגרים אחרים שנמצאים ממש ברגעים אלה בתהליכי מיון וגיוס למספר חברות. אנחנו תומכים בהם באופן אישי, עוזרים להם ככה.
אתם מלווים אותם במקומות העבודה החדשים שלהם?
אז אנחנו, עיקר הפוקוס הוא ללוות אותם באמת אל העבודה, כלומר לעזור בתהליך הגיוס. אנחנו מנסים לסייע כמה שאנחנו יכולים גם לאחר בעצם שהבוגר או הבוגרת הושמו בתוך החברה, וגם לעזור לחברה עצמה בעצם להבין בצורה יותר טובה מה עובדים טרנס צריכים וצריכות כדי להצליח בסביבת העבודה שלהם, שזה באמת צריכים טיפה שונים אולי מהמועמד הכללי.
טוב, אכן גם הרחבת את הידיעות שלנו, וגם זה בהחלט מחמם את הלב, המאמץ והמיזם הנפלא הזה. טרנספוז, קראתם לו. נמרוד אלדג, אתה מנהל מוצר בכיר במייקרוסופט ישראל. תודה רבה על השיחה הזאת ועל המיזם.
תודה רבה, שיהיה מצוין.
להתראות.
חלון גאווה.
ארגון הבריאות העולמי חוזה שבשנת 2030 הסיבה המובילה לאובדן ימי עבודה ולנחות תהיה דיכאון. הנה עוד כמה נתונים בהקשר הזה. כל אדם שלישי בישראל הוא מתמודד או יתמודד עם חרדה. אחד מכל חמישה גם יתמודד במהלך חייו עם דיכאון קשה שיהיה כרוך בטיפול תרופתי או אשפוז. ונתון נוסף שעולה ממחקרים הוא שקרוב ל-20% מאיתנו מתמודדים עם סימפטומים של פוסט-טראומה לאורך כל החיים. נתונים לא פשוטים, והם בעצם אולי היו המניע ליצירת סדרה חדשה, מצב נפשי, סדרה שתעלה אצלנו בתאגיד בכאן 11. הסדרה הזאת מתעדת בארבעה פרקים גברים ונשים שהסכימו לחשוף את חייהם, חיים שהם התמודדות רחבה מאוד עם חרדות, דיכאונות, פוסט טראומה, התקפי זעם וגילויים של תוקפנות. שני הפרקים הראשונים של הסדרה הזאת ישודרו כאמור בכאן 11 בימים שני ושלישי בשבוע הבא, והשניים הנוספים ישודרו בשני ושלישי בשבוע שלאחר מכן. סהר אפריאט הוא אחד הגיבורים של הסדרה הזאת, שבמהלכה הוא חושף את השבר וההתמוטטות שהוא חווה בסמוך להבנה ש לאחרות שלו, לשונות שלו, יש עוד שמות. אני שמח עכשיו לומר שלום לסהר אפריאט. שלום סהר.
שלום איציק, מה נשמע?
תודה רבה, תודה שאתה מצטרף אלינו. תגיד, כמה היה חשוב לך להשתתף בסדרה הזאת?
כמה היה חשוב? אני חושב שזה משהו שאם לא היית קורא את הסדרה, הייתי מוצא את הדרך לחשוף ולשתף את הסיפור שאני עברתי.
זה מעניין. תרחיב, למה בעצם חשוב לך שידעו?
כי גם אני בעצמי, כשאני שמעתי על המילה הגדולה דיכאון, חשבתי משהו אחד, ובסופו של דבר אני אדם נורמטיבי שעבר את זה, ואני חושב שכולנו עוברים את זה. וחשוב לשמוע את הסיפור הזה, אתה יודע, מנקודת מבט שהיא של מישהו שעבר את זה, שהוא לא עונה לקריטריונים של מה שאנחנו חושבים בדרך כלל על אדם שהוא בדיכאון.
כן. אתה אומר בסדרה, צפיתי בפרק שאתה משתתף בו, שבעצם אתה מסרטט איזשהו קו פרשת מים בהתהוות של הדיכאון. אתה מציין שביום שהבנת של האחרות לשונות שלך יש שם, שבעצם אתה הומו, זה בעצם הפך את כל המהלך עד אותו יום או עד אותה תקופה למשהו הרבה יותר קשה וטרגי.
תשמע, אני יכול להגיד לך שהאובדנות אצלי הייתה מגיל מאוד צעיר. כבר בגיל 13 אני איכשהו ידעתי שאני זה שהולך לשים את הסטופ ואני הולך לסיים את החיים שלי. עד אותו גיל אני לא ידעתי בדיוק מה שונה בי. אני חושב שבגיל הזה ממש הבנתי שזאת השונות, זה שאני הומו. ומאותה הבנה בעצם, זה רק עניין של זמן עד שידעתי שאני לא אוכל להסתתר יותר, ובאמת לקראת היום שבו עשיתי את המעשה, שבו ניסיתי באמת לשים קץ לחיים, שם כבר הרגשתי שאני לא יכול יותר עם התחפושת, עם ההצגה, ושאין לי יותר לאן לברוח בעצם.
מה עוד בחרת לספר בסדרה?
אני חושב שאת הלילה הספציפי הזה של איך בן אדם בוחר, אתה יודע, לשים סוף לחיים שלו, אנחנו מדברים על זה, אבל זה הרגשה שהיא קשה מנסו, אבל באמת זה היה המוצא היחיד שלי. ואני יכול להגיד לך שברגעים האלה שאני ממש מסיים את החיים שלי, זו הרגשה שלי, הרגשתי ממש סוג של אושר, כי כל הסבל עומד להיגמר. וזה מילים מאוד קשות, ואתה יודע, אני חושב שההורים שלי עכשיו מאזינים לך, וזה עושה להם נורא. אבל אני באמת, הרגעים האלה היו בשבילי בריחה, אתה יודע, לברוח מכל מה שחוויתי כל השנים.
כן, אתה מתאר את זה בסדרה, במילים אתה אומר, כאילו נחתה עליי עייפות ענקית ואני הולך להיפטר ממנה.
כן, סוף סוף אני נפטר מהעייפות הזאת. לא ראיתי עוד דרכים לעשות את זה, שזה זה באמת זו בורות, זה נובע מבורות וסוג של פחדנות, אתה יודע, זה הדרך הכי קלה. זה לא ש... אתה יודע, אני ממליץ חס ושלום למישהו ללכת ולעשות את זה, אני שמח שהייתה לי את האפשרות, אתה יודע, את ההזדמנות.
וגם אנחנו שמחים שנכשלת.
בסוף אתה יודע, גיליתי שיש חיים מעבר לזה, שאפשר לחיות עם זה. כן?
כן, באחד הרגעים בסדרה, בפרק, אתם מתועדים, אתה ועומר, אחיך התאום.
כן, אחי התאום.
כן. שהוא בעצם גם מכה קצת על חטא. ספר קצת על השיחה שניהלתם שם מול המצלמות.
קודם כל, זו הייתה שיחה מאוד קשה. הוא מאוד כעס עליי, מאוד 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 כעס עליי, הוא מאוד כעס על עצמו. אנחנו היינו חברים מאוד קרובים, אנחנו שירתנו ביחד בבסיס, אנחנו כל היום, אתה יודע, אחד בתחת של השני, והוא, אתה יודע, איך לא הרגשתי, איך לא קלטתי. ובאמת הוא לא אשם, אתה יודע, אני הייתי כל כך, שחקן כל כך טוב, שזה בסוף השייף אותי, אבל אתה יודע, הוא מבחינתו, הוא קשה איפשהו, בתור האח התאום, שחשב שהוא יודע עליי הכל, ומסתבר שלא.
הוא גם אומר, מה, חשבת שלא נקבל את זה שאתה הומו?
אז זהו.
זה ירער גם אצלו משהו בתפיסה שלו את עצמו מולך.
נכון, לגמרי, וגם את ההורים שלי, וגם את כל הקרובים שלי, שכולם ידעתי שיקבלו. אני באמת חי בסביבה מאוד ליברלית, ובאמת זכיתי לחיות בסביבה שאני חי בה. אבל זה משהו פנימי אצלי, שאתה לא רוצה להיות השונה, אתה לא רוצה לקבל את התווית של הבן אדם השונה, הנחות, זה מה שחשבתי באותה תקופה, וזה באמת לא היה קשור לאיך יקבלו או מי יקבל, זה משהו פנימי אצלי שאני לא רציתי לקבל את עצמי, לא רציתי לקבל את האות קלון הזאת, לא רציתי.
כן, אני רוצה עוד לשאול אותך, סהר, ממרחק הזמן, הרי הצילומים הסתיימו לפני כמה זמן?
משהו 10 חודשים.
כן, יש לך איזה נקודת מבט נוספת על, על הדברים שאמרת, או אתה מרגיש? דברים שלא לא אמרת בסדרה, בצילומים. לגבי החשיפה, למשל.
מה, אני באמת חושב שהסדרה הזאת גרמה לי, אתה יודע, לעשות רגע חוזים עם עצמי, ובמיוחד עם אבא שלי, וגם רואים את זה בסדרה. אנחנו מדברים ממש על הכל, זה שיחות שהיה לי מאוד קשה לנהל אותם, וזה כל המקרה, כי כבר הייתי עייף מכל זה, ופתאום זה פתח אצלי איזה משהו, גם מול המשפחה, גם מול עצמי,
איך זה שינה את הקשרים שלך בתוך המשפחה?
הסדרה או המקרה? או האובדנות?
שניהם.
קודם כל, שהבן שלך מנסה להתאבד, זה יוצר אצלך איזשהו שבר מאוד גדול, איפה טעיתי, איפה טעיתי. אני כן חושב שהסדרה, לא הסדרה, סליחה, המקרה, גרם לנו יותר, לקשר להיות יותר חזק, כי קודם כל הם עד היום מאוד פוחדים עליי. אני נמצא כרגע בחול, וכל הזמן הם דואגים לשלומים, אני בסדר, ומה מצבי. וזה גם היה לפני, אבל אתה יודע, יש להם עכשיו איזושהי טראומה כזאת, כולם עברו טראומה. ואתה יודע, מפחדים עליי או משהו כזה, אבל אני באמת דואג להגיד לכולם שהיום אני במקום אחר לגמרי. ואתה יודע, עצם זה שאני בא ומספר את הסיפור שלי בסדרה ורוצה שכולם ידעו שאפשר לעבור את זה. אפשר לעבור את זה. אני ספציפית מטופל היום בציפרלק, ציפי, חברה שלי, ככה אני קורא לה. מתחיל את היום איתה. ואני מכיר הרבה יותר אנשים שלוקחים את זה מאשר שלא. זה רופא משפחה היום, לא מביא את זה. אתה מבין?
כן.
אז כאילו, לא מרגיש שונה באיזה משהו שאני לוקח את הכדור הזה, אתה מבין?
כן, כולנו נעזרים בכל מיני כדורים כל עוד אפשר, וזה באמת מייצר איזשהו מצב שבו אפשר לתפקד ולעשות חיים שלמים ומגוונים. שר, לקראת סיום השיחה שלנו, יש משהו שאתה רוצה לומר לאנשים שחווים דיכאון?
שאפשר לעבור את זה. שצריך לעבור את זה, וקודם כל לדבר על זה. אני לא דיברתי על זה. אני דאגתי להסתיר את זה בצורה הכי טובה שאפשר. אין מה להסתיר ואין מה להתבייש. במיוחד אין מה להתבייש. הרבה אנשים מפחדים שיזלזלו בתחושה שלהם, של, לא יודע, זה נובע מאיזושהי עצלנות או עייפות או משהו כזה. זה לא זה, זה באמת איזושהי בעיה שצריך לטפל בה, ופשוט לדבר על זה.
שר אפריאט משתתף בסדרה מצב נפשי שתשודר כאן אצלנו בכאן 11 בתאגיד. שני הפרקים הראשונים כאמור בשבוע הבא, שימים שני ושלישי, ואחרי שבוע אחרי זה עוד פעמיים בשני ושלישי שלאחר מכן. שר אפריאט, תודה רבה ושיהיו לך חיים נהדרים.
תודה רבה איציק, תודה
להתראות.
רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
ככל שעוברות השנים אנחנו שמחים יותר ויותר להתרחבות ספריית ספרי הילדים שעוסקים בהוויה הלהט"בית, וממש בימים האלה יוצא לאור עוד ספר ילדים ושמו שני נסיכים, וסיפור יציאתו לאור של הספר הזה הוא מיוחד במינו. זה ספר שהוא בעצם פרי יוזמה של קבוצת הורים ללהט"בים, חברים בארגון תהילה, שהוא ארגון תמיכה להורים להט"בים. זהו גם שיתוף פעולה עם מרפאת ORM, פרטיליטי, עוד מעט אנחנו נשמע עליהם קצת יותר. מירי ביאלר היא יושבת ראש ארגון תהילה, שהוא באמת ארגון משובח, שמספק רשת תמיכה נפלאה להורים ללהט"בים מכל הקשת, באותם רגעים שהם ממש צריכים שם יד תומכת ועוזרת. היציאה של ילדים מהארון היא לא פעם מספקת המון קושי ומצוקה, ויש גם רגעים של שמחה, וברגעים האלה נמצאים שם אנשים מתהילה, ואני שמח לומר עכשיו. שלום מירי ביאלר.
שלום, שלום, צהריים טובים.
מה שלומך?
בסדר, נפלא. ואם כבר באמת ככה פתחת על הארגון, אם תרשה לי שתי דקות או דקה אפילו,
בוודאי.
על הארגון הזה שבאמת קיים כבר למעלה מ-30 שנה, של מתנדבים, ארגון ללא מטרות רווח. יש לנו יותר מ-20 קבוצות בארץ. יש לנו קו פתוח, ואני יכולה להגיד גם את מספרו, אם זה עוזר למישהו.
בוודאי.
09-88-55-822. בנוסף לזה, אנחנו גם מרצים בכל הארץ, ככה, בכל מיני ארגונים, עובדים סוציאליים, הייטק, יועצים חינוכיים וכו' וכו', שהמטרה באמת לנרמל את, את, את הפחד מפני, אותך שונה. אנחנו הורים, כולנו הורים ל, כולנו בארגון ככה עם גב זקוף כבר, אחרי תהליך שעברנו.
ומהניסיון שלכם אתם מעבירים להורים שמצטרפים אליכם כהורים ללהט"בים. בואי נדבר קצת על, הספר באמת, על שני נסיכים. איך התחיל באמת הרעיון? אמרתי שזה רעיון של קבוצת הורים.
לא, הרעיון דווקא בא מ-ORM, שזה חברה שעוסקת בפונדקאות. הם פנו אלינו ואמרו שהם מעוניינים לתת לנו את זה כתרומה. זאת אומרת, הם יהיו אחראים על כל העיבוד של הספר. ואז עשינו ישיבות וביקשנו...
זאת אומרת, הם באו אליכם ואמרו לכם, תשמעו, אנחנו בעד להוציא ספר, קחו אתם, תובילו את הכתיבה, אנחנו נתמוך בזה.
אנחנו נתמוך, אנחנו נוציא לאור, אנחנו נעשה את כל העיבודים, אנחנו נעשה את האיורים. שסך הכל באמת להוציא כזה ספר זה הרבה מאוד כסף. ואתם אחר כך מקבלים את הספרים האלה, ודרכם אתם יכולים לגייס תרומות, לתת מתנות. הספר הוא על פניו שלנו, וההשתלשלות באמת הייתה שגייסנו 3 אמהות נפלאות, ענת רוזמן, אילנה ברוש ואהוב עסקת, שהתגייסו למשימה וכתבו בתקופה מאוד קצרה סיפור מהמם. עכשיו מראש ידענו שהסיפור הזה גם יעבור עיבודים, יראה עיניים של פסיכולוג, יראה עוד עיניים שיש מצב שגם ישנו קצת, אבל הבסיס הראשוני נכתב על ידי 3 אמהות המתנדבות המופלאות האלה.
ענת, אילנה ואהובה.
ענת, אילנה ואהובה. והספר עוסק בממלכה שיש בה נסיך, ושההורים שלו רוצים שיתחתן עם נסיכה, ושבמקום להינשא לנסיכה הוא רוצה נסיך. ובעקבות רצונו עולה השאלה, מה יהיה עם דור ההמשך לאותה ממלכה? ובספר מצאו, כמו בחיים, פתרון לזה על ידי כפייה טובה. ובסופו של דבר נולדה נסיכה קטנה. הספר מאויר בצורת...
איך אבל, איך באמת מתווכים את עניין הפונדקאות? את מדרגת על זה ככה, כאילו...
כן, אני מדלגת כאילו זה בנון של האנטיות.
כן, זה קורה כל יום לכולם. וזה לא עולה כסף בכלל.
לא, זה עולה הרבה כסף.
לגמרי. כן. בואי ספרי באמת איך בספר מתווך תהליך הפונדקאות. נגיד גם ככה, בסוגריים, יהיה לי לזמן, נרחיב על זה, אחרי זה גם אחד הנסיכים הוא כהאור, אחד לבן, אחד כהאור.
נכון.
כן, אבל ספרי לנו באמת איך אתם מתווכים את הפונדקאות לילדים.
אז באמת הייתה פה חשיבה שאתה יודע, יוצאות הרבה פעמים ככה כנגד עניין הפונדקאות שמנצלים נשים, והתיווך הזה שבסופו של דבר פייה טובה עשתה את זה למענם, עזר לנו בעניין הזה. כן, זה לא פשוט, לא פשוט לזוגות חד מיניים, גברים שרוצים ילדים, הם צריכים חיסכון רציני מאוד בשביל לזכות בילד.
כן, אבל זה בטח לא נכנס, זה לא בדיון בתוך הספר.
זה לא נכנס, מטרת הספר, מטרת הספר באמת, הסיפור, מטרת הסיפור, ואנחנו פוגשים היום בהרבה מאוד גני ילדים, אבא ואבא ואמא ואמא, זאת אומרת, אנחנו פוגשים משפחות, או שני אבות ואמא, שתי אמאות ואבא, באמת, מגוון מאוד רחב של משפחות, והמטרה באמת, להנגיש את הדבר הזה ולנרמל אותו. כן, זה אפשרי. אפשרי לבנות משפחה לשני גברים. אפשרי לגמרי. צריך הרבה כסף, ולכן יש פה מלחמה. גם בארץ, ופועלים לקראת זה, כדי שהחוק לא יפלה את הזוגות האלה, ויאפשר להם גם לעשות פה בארץ.
כן. אתם בוודאי נתתם לפחות את הטיוטות, או את כתבי היד, לילדים. איך היו התגובות?
אני יכולה להגיד לך, מניסיון שלי, נתתי לקרוא לנכדים שלי. יש לי זוג נכדים בני תאומים, בני 13. ואחד בן 15, וישבנו ביום שישי, ואמרתי, אני רוצה להראות לכם משהו, ויאללה, בואו תקראו את זה ותגידו לי מה אתם חושבים. הם המחיזו את זה. זה היה פשוט מרתק. מרתק, זה שלושה חבר'ה גדולים כבר, כן? מרתק זה היה, והיום כשבאתי ואמרתי להם שאני עולה לשידור בעקבות הספר, אז אחד הנכדים אומר לי, סבתא, הספר הזה מדהים, מדהים, ואני מה זה חושב שהוא מתאים לגני ילדים ולילדים צעירים, הוא אומר, ספר מדהים, אני נהניתי לקרוא בו. אז כן, הספר בהחלט עושה את העבודה, אני חושבת.
כן, תגובה כזאת היא בהחלט מלמדת על באמת חשיבותו של הספר ועל הפוטנציאל שלו. לקראת סיום, מירי ביאלר, איפה אפשר למצוא את הספר?
אז זה ככה, הספר הוא בעצם תרומה לתהילה. דרכו זה תרומה לתהילה. וזה יעלה כבר בשבוע הבא לאתר שלנו, צריך פשוט להקליד תהילה עם גרשיים אחרי הלמד, ולהיכנס לאתר ודרכו אפשר לרכוש, אנחנו גם, יש שם כמה אפשרויות, איסוף עצמי, שלוח, יש שם את כל האפשרויות, וכנל זה יפורסם בפייסבוק שלנו, וזה הכל יקרה בשבוע הבא.
ממש, אז כולם
אנחנו מוזמנים. מאוד נשמח להגיע לגני ילדים, לבתי ספר, אני חושבת שזה חשוב מאוד.
ובכלל, פעילות של תהילה, אמרנו פעילות מבורכת, לקראת סיום באמת נזכיר שוב את המספר שלכם, 09-8855-822, תהילה, ארגון למען של הורים
ללהט"בים. למען הורים.
למען הורים של להט"בים אחרים. מירי ביאלר, כיף לדבר איתך כמו תמיד, ותודה. והמון הצלחה עם הספר, שני נסיכים.
להתראות. תודה רבה, תודה.
ביי ביי.
ביי ביי.
חלון גאווה.
בואי לעשות קהילה. הכותרת הזאת מזמינה אתכם ואתכן לערב שיח של על להטביות ומזרחיות, או להטביות מזרחית. עוד מעט אנחנו נעמוד על הדקדוק הזה. הערב הזה יתקיים ביום חמישי, זה אומר מחר, 23 בדצמבר, ב7:30, במרכז הגאה בתל אביב, שגם יזם את הערב הזה, ואחד המשתתפים בפאנל יהיה אור תום עדי, שהוא גם מנהל הפעילות במרכז הגאה, ואור תום הוא גם האורח שלנו. שלום.
שלום, איציק.
מה שלומך?
בסדר ברוך השם, בסדר גמור, מה שלומך?
יפה. ספר לנו קצת על הפורום הזה, הלהט"בי המזרחי.
אוקיי, אז קודם כל, יש את התארגנות חיה, שהיא התארגנות של להט"בים מזרחים, שמובילות אותה אבישג בן שלום ושירלי קרבני ורעות נגר. ואנחנו במרכז הגה חברנו אליהן, ובעצם אנחנו יצרנו את האירוע הזה, שאני מקווה שהוא אחד מיני רבים, שהוא יהווה איזושהי סנונית כזו, לייצר מרחבים לשוחח את הזהות הלהט"בית המזרחית. קודם כל להתכנס לערב של שיח, לדבר את ההצטלבויות, ההתנגשויות, את הפוטנציאלים שיש בין הזהויות האלה.
מי שיבוא לערב הזה הוא כבר מצויד בדעות, או שאתם מזמינים אנשים שלא נתנו את דעתם בכלל לאפשרות הזאת שיש להט"ביות מזרחית? למי מיועד הערב?
הערב מיועד לכל מי שרוצה לבוא ולהיות חלק מהשיח, להשפיע על השיח. לא עברתי אחד אחד ושאלתי את דעותיו. המטרה היא לפתח את השיח, המטרה היא ליצור מקום. שאנשים יגיעו עם את הדעות שהם מחזיקים ומתמודד איתם.
אני בטוח שכמו הרבה פעמים כשמדובר על קבוצות, על תת קבוצות, בקבוצות מיעוט, אז עולות תמיד שאלות משנה של למה בכלל צריך או האם בכלל יש. ואני שואל אותך, איך באמת יעלה בערב הזה לדעתך, העניין של הספציפיקציה הזאת של להט"ביות מזרחית, זה מה? זה יבוא כביקורת על כך שנגיד הנרטיב הלהט"בי הוא מערבי בעיקרו?
תראה, כן, בכל פעם שמנסים לייצר מרחב כזה או לעשות איזשהו שיח כזה, אז יש הרבה מאוד, בעיקר בפייסבוק, תגובות של אם אני אשכנזי אז אני יכול להגיע לערב, או למה די מספיק עם לשמר את הכיפוח וכו'. אני אקח אותך דווקא למשהו אחר. אתה ראית את הסרט מחברות שחורות?
טרם לצערי.
אוקיי, אז אני ממליץ מאוד לראות.
על רונית אל כבד של שלומי אחיה, כן.
אז אני צפיתי בו, ואני בכיתי לכל אורך הסרט. אבל בכיתי כי הרגשתי שמדברים בשפה, שהסרט מדבר שפה שהיא בבטן שלי, שהיא בקרביים, שהיא המשפחה שלי, שהיא כזו. ומבחינתי, אני רוצה לייצר דברים כאלה, מקומות שאנשים יכולים להגיע, ולא צריך הרבה לדבר או להסביר, אלא שהשפה הלא מדוברת הזאת היא מונחחת בינינו, שנוצר המרחב הזה שאפשר להביא את מי ואת מה שאנחנו למקום. אני אוסיף גם כן, אני חושב שיש מקום בקהילה הלהט"בית לייצר נרטיב נוסף של יציאה מהארון. כלומר, אם נער בפריפריה שיוצא מהארון, אז הוא מדמיין יציאה מהארון כמו נער בארצות הברית, אוקיי? אז אני חושב שאפשר לייצר עוד נרטיבים נוספים, שיציאה מהארון לא מחויבת בקריאה מהשורשים, מהמשפחה, מהמסורת, מהמקומות שהם הם גם אנחנו, כלומר, אני גדלתי בבית מסורתי, בפריפריה, זה גם אני. ברגע שיצאתי מהארון, זה לא מבטל, כאילו, ההזדהות שלי עדיין, אני עדיין רוצה להזדהות עם המקומות האלה, עם הטעמים והעריכות והתפילות וכו'.
גם אם היציאה מהארון במשפחה כזאת היא כרוכה בקושי, בהתנקרות, בהדרה, בפגיעה אפילו?
כמובן שלא, כמובן שאם יש פגיעה זה כבר בסטינג אחר, אבל אני מדבר דווקא, אני חושב שהמזרחיות, שומעים אותי? כן, שמעתי?
כל הזמן.
אוקיי, אז המזרחיות לדעתי מציעה דרך נוספת שהיא לא דיכוטומית. כלומר, גם אני כשיצאתי מהארון, היה להורים שלי קושי, אבל הלכנו דרך, ותמיד ידעתי לאחוז בקשר איתם, ותמיד היה לי חשוב להיות קשור לזה, לדבר איתם בשפה שלהם, להסביר להם, וגם להם.
אני רוצה להתעכב איתך באמת. אמרת עכשיו משהו חשוב. היה חשוב לך לדבר איתם בשפה שלהם. מה זה לדבר איתם בשפה שלהם?
אני חושב של להיות אותנטיים, להיות עם חמלה, עם אמפתיה, להבין שכל בן אדם, גם מי שיוצא מהארון וגם המשפחה, צריכים לעבור את הדרך. צריך הרבה מאוד אמפתיה במקומות האלה, צריך הרבה מאוד רגישות.
איפה אבל
למזלי, כן, ההורים שלי הם מהרגע הראשון אמרו שאוהבים ומקבלים, וזה לא דבר שקורה בכל בית, אני מודע לזה, כן?
כמובן.
אבל אני חושב שהמזרחיות והמשפחה והחום והדבר הזה שהרבה פעמים מתייחסים אליו כלעג, אז יש בו הרבה מאוד אמת.
זאת אומרת, זה המקום שבו אתה אומר המזרחיות פגשה את ההומואיות שלך, את הארון שלך, והמפגש הזה, אתה אומר, הוא היה חיובי בעיקרו.
כן, עד היום, ואני חושב ש...
ואתה נותן משקל להיות המשפחה שלך מזרחית.
גם, כן. אני חושב בכללי שאנחנו בקהילה הלהט"בית בארץ יכולים לייצר עוד סיפורים ועוד נרטיבים שהם קשורים למקום, למדינת ישראל, לחברה הישראלית, למרקם החברתי שיש פה. הרבה פעמים ההזדהות שלנו יכולה להיות דווקא עם משהו שהם לא פה, שהם לא במרחב הזה שאנחנו גרים בו.
תן לי דוגמה, בוא ננסה רגע קצת לפשט את זה ולומר, תן לי עוד נרטיבים שאפשר לייצר פה ולא קיימים.
אני חושב על התרבות שלנו, אני חושב על המרחב שאנחנו מתגוררים בו, שהוא מרחב ערבי, אני חושב על הקשר, על איזה שפה שאנחנו משתמשים בה, יש הרבה עוד לאן ללכת. אני חושב שהדימויים על מהי הקהילה הלהט"בית הישראלית יכולים עוד להתפתח וליצור עוד מקום. אני חושב על זה שהגיע הזמן שמי שמוביל את הקהילה הגאה היו נשים ונשים מזרחיות ואנשים מזרחים. אני חושב שאנחנו מוכנים, שאנחנו בשלב הזה.
אתה אומר את זה כי אתה מרגיש שיש הדרה, שבתוך הקהילה הלהט"בית יש הרחקה של המזרחיות?
לא, אני לא אומר את זה אל מול משהו. תראה, אני עובד היום במרכז הגאה בעיריית תל אביב, אני לא מרגיש שיש איזושהי הדרה. ההפך, רק קיבלו אותי בידיים פתוחות. אני חושב אבל שאנחנו כמזרחים, כלהט"בים, צריכים יותר לפתח את המרחבים האלה ולהגיע למקומות ולהיות משפיעים בהם וגם להוביל אותם. אני חושב שבין הלהט"בית והמזרחיות, הקונקשן הזה, החיבור הזה, יש לה הרבה מאוד פוטנציאלים בכלל לכלל החברה, לא רק לאוכלוסייה המזרחית.
יפה.
הראייה שלנו צריכה להיות כלפי כל החברה הישראלית.
אז בואי לעשות קהילה, זאת הכותרת של הערב הזה, שיתקיים מחר בשבע וחצי כאמור, במרכז הגאה בתל אביב. אגב, איפה נמצא המרכז עכשיו?
נכון, אנחנו בבנייה מחודשת של המרכז, בגן מאיר, אז אנחנו נמצאים היום בכמה מבנים. המפגש הזה ספציפית יתקיים במתחם שרונה, באלברט מנדלר 8, זו הכתובת, יש לנו שם ביטן מאוד מאוד יפה ונעים.
אלברט מנדלר 8 בתל אביב, מתחם שרונה. בואי לעשות שכונה. יופי, הקונוטציה שלי זה, אבל אין לנו כבר זמן. אנחנו שוב ביחד איתכם מזמינים לבוא לערב הזה. אור תום עדי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, להתראות.
יש לנו עוד דקה קלה לשמוע עוד מאלטון ג'ון ודואליפה. אנחנו מסיימים את חלון גאווה כאן. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך המשנה ומפיק התוכנית הזאת. חן עוז הייתה טכנאית השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא. תודה, להתראות.